פרק י' ד'. וכמו שהבטחתי בפעם שעברה, זה אחד הקטעים החזקים ביותר בתנ"ך. התנ"ך שהוא רווי בתיאורים דרמטיים. וזה אחד המקומות היותר דרמטיים שאתם מכירים. תכירו. וירד שמשון תמנתה. כן? ילד קטן, כיתה ד' מתחיל לעשות עבודות שורשים על המשפחה שלו, אחר כך על השבט שלו, על העיר שהוא גר בה, ולאט לאט מתחיל להכיר את המזרח התיכון, כולו. והוא מתחיל לטייל. באחד משיטותיו הוא מגיע לתמנתה. לא רחוק מהבית שלו. אני אגב גילוי נאות, מחר אני הולך לטייל שם בדיוק. כי מחר טיול שם באזור בדיוק, תמנתה. זה אזור שבית ג'וברין, תל ליבנין מזוהה כחלק מהאזור. ומה הוא עושה? וייר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. כן? הוא רואה אישה, נערה, אישה פלישתית. וייל ויגד לאביו ולאמו. הוא הולך לספר להורים שלו שמה הוא מחליט? הגיע הזמן להתחתן. ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואימו, האין בבנות אחיך? ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים, הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. ואביו ואימו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה. כוח השכנוע של הנוער של אז היה גדול מאוד. לא רק הנוער של היום, גם הנוער של פעם אמר, אבא תקנה לי, אבא תקנה, אבא הולך לקנות לו. מה? זה מעניין. זה מעניין איך באמת זה נעשה הדבר הזה. וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה, ויבואו את קרבי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, וישסהו כשסה הגדי, ומאומה אין בידו. ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. מה אתם מבינים מכאן ביחס להורים שלו? ותישר האישה בעיניהם כתוב פה? לא, ממש לא. הוא אומר לאבא, אותה קח לי, אתה תיקח לי. ותישר האישה בעיני שמשון, משמע שההורים ממש לא אהבו אותה. איפה, באיזה מקום? יפה מאוד. שאלה מעניינת. טוב, נראה את זה בהמשך. וירד וידבר לאישה ותישר בעיני שמשון, וישב מימים לקחתה. ויסר לראות את מפלת האריה, וכאן שימו לב שהוא כאילו נמרץ והולך לקראת הבאות. ההורים שלו נמצאים איתו? ככה אתם חושבים, אה? בגלל שלא קראתם את הפסוק הבא. אבל אם הם נמצאים איתו, למה לא מספרים לנו? כמו קודם, וירד שמשון ואביו ואימו, והלכו אימו וכן הלאה אחרי שנה. עברה שנה ובאים לממש את החתונה. קידש אותה בפעם הזאת, הרס אותה, ועכשיו באה חופה, לוקח אותה לא לאישה. חזל אומרים, גייר אותה. ויסר לראות את מפלת האריה. והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול. וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם, ויוכלו, ולא יגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. זאת אומרת, הם נמצאים איתו. הוא לא חזר הביתה בשביל לתת להם את הדבש. איך אני יודע את זה? כי הרי מתי האריה זינק עליו? כשהוא ירד עם אביו ואמו בפעם הקודמת. הם ירדו. הוא הולך למפל את האריה, הולך אל ההורים שלו, נותן להם, נותן להם הדבש. ויעס שמשון שם, וירד אביו אל האישה, הנה עוד פעם אביו, האבא נמצא, האמא כבר כנראה חוזרת הביתה, אומרת, too much for me, לא יכולה יותר לסבול את זה. וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ונעזוב רגע את החידה שלו. החידה זה נושא בפני עצמו. שאלות עד כאן. שאלות על מה שקראנו. תחילת פרק י' ד'. בבקשה בכל רם. אעביר לו מאחור את המיקרופון.
מה
שלא
חופש
בתמנתה?
אמרנו,
יורד תמנתה. יפה מאוד, שאלה במקומה. מה, בוא נגיד ככה, למה צריך לספר שזה היה בתמנתה? בתמנתה יש פלישתים, אז תגיד, וירד אל הפלישתים. היה הרישה. מה, איזה אישה יש בפלישתים? פלישתים.
מה הייתה
הסיבה הראשונית שבגלל... למה, אפשר להגיד, שוטטות טבעית. ילד מחפש לעצמו עניינים. למה אנשים נוסעים להודו?
אם הוא לא אמור להתחתן, ואם הוא מתחתן, אז הוא לא אמור להיות משוטט.
שכנעי את כל
הטיילים. מה שאמרנו על שבט דן, שבגדו לא מצא אישה לבנות בתמו, בגדו הלך
חפש בפלישתים. הפסוק אומר, טוענה הוא מבקש מפלישתים. הפסוק אומר שהוא מחפש טוענה מן הפלישתים. הוא לא מנסה למצוא לו עצמו אישה ולא מוצא. אתה רואה שההורים אומרים לו, אבל מה, אתה לא יכול להתחתן עם מישהו מפה? מה זה בית השם? הוא יודע או לא יודע?
לא בטוח.
למה לא בטוח? כי אבי ואמו לא ידעו, אבל הוא... הוא ודאי יודע. הוא מודע למה שהוא עושה. הוא עושה צעד אחר צעד במודעות מלאה. כן.
מה אתה אומר לטוענה?
טוענה זה עילה, זה סיבה. מחפש איזה סיבה. כן. שאל את זה עוד פעם למיקרופון. שאלה חשובה ביותר. שאל עוד פעם.
אני שואל, ויאמר לו אביו ואמו. לא ויאמר לו, לא.
יפה מאוד. פסוק ג' הוא מסובך ביותר. כתוב ככה. ויאמר לו אביו, טק, 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 היה צריך להיות כתוב. ותאמר לו אמו, טק, 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 טק. או ויאמרו לו אביו ואמו, טק, 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 טק. נכון? נקודותיים. פה כתוב, ויאמר לו אביו, ולא כתוב מה אמר אביו, ואמו. מה קרה פה? מבינים את הקושי? הבחנה יפה.
זה כמו שכתוב לבן לבן ביטוי. יש דובר
השיר ואחד. צריך לבדוק גם שם. השאלה היא פה, את רוצה לעשות את זה כבר שגרה.
לא, אין כזה כלל שאם יש ביחיד על כמה עולים
שיחד לדובר השיר. בואו נבחן את זה כל מקרה לגופו ונראה. כן. יפה מאוד. שמשון עונה רק לאביו. ולא לאמו. עכשיו, אם הם באמת אמרו אותו דבר, אז באמת למה לא היה כתוב? ויאמרו לו, אביו ואמו. ויאמרו לו, אביו ואמו. או, ויאמר לו אביו, 1, 2, 3, ואתה אומר לו, אמו, 2, 4, 5. כאילו... לא, הוא כן עונה. היא ישרה בעיניי. הוא אומר, זה מה שאני רוצה. למה את חושבת שמתייחס למה שהאימא אומרת? האם האבא לא דיבר, את חושבת? סתם כתוב, היום הוא לא אביב, והאבא לא דיבר? אז בוא נעשה את ההצגה. בסדר? בוא עכשיו, אמרתי לכם, זה אחד הפרקים הדרמטיים ביותר בתנ"ך. לגדל את שמשון, זה לא הייתה עבודה קלה. לא סתם הקדוש ברוך היה צריך להחכות בברזל בעודו חם. לא לקיקות דבש. ממש לא. וכנראה גם לא שתו יין, וגם לא לאכלו צימוקים. רק לרדוף אחרי ילד שלא יאכל כל טומאה. אתם יודעים מה זה לא לאכול טומאה? אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. אנחנו כבר שכחנו מה זה לאכול חולין בטהרה, אנחנו בקושי יודעים מה זה. יש אמנם מלאכות כאלה. אבל זה לא באמת שבהרה יבנה המקדש, יהיה לנו הרבה מה ללמוד. הרבה מה לבחון את עצמנו וללמוד הלכה למעשה, איך להתנהל. זה לא דבר קל בכלל. ולרדוף אחרי ילד כזה, שהוא לפי כל הסימנים ילד ריטלין רציני, עם הפרעות קשב וריכוז, לא עם הפרעות קשב, עם פעמוני קשב רציניים, משוטט חסר מעצורים, לרדוף אחריו כל הזמן ולהזכיר לו שהוא אסור לו לאכול, והוא לא יכול להתארח אצל אנשים, יש אנשים שלפעמים יש להם בעיה עם גלוטן, זה סיפור כזה, שהם צריכים כל הזמן להיזהר, לא לאכול שום דבר עם קמח, או אנשים שרגישים לאגוזים ולבוטנים ולבמבה ולכל מיני כאלה דברים. זה קושי גדול מאוד. והוא רגיש לכל מה שקשור ליין ונחלת יהודה, זה מה שיש, זה מה שאוכלים. אין דבר, אין משקה שלא יין, ואין אוכל שהוא לא צימוקים. הכל, זה מה שיש. וצריך לרדוף אחריו, שהוא לא יעבור על, על השבועה, לא יעבור על הנזירות. וזה לא קל. לא קל. ואחרי כמה שנים מגיע שמשון עם הודעה חשובה להוריו. כבר זקנים, כבר קשה להם, משימה קשה, כבר רוצים לצאת לפנסיה. והילד בא לבשר בשורה. נכנס הביתה, אומר, אבא, אמא, יש לי חדשות. נו, בוא נשמע. אומר להם שמשון ככה, ויעל ויגד לאביו ולאמו. זה מאוד מעניין שהילד רוצה לספר גם להם. אגב, אצל רבקה אני חושב שכתוב ותעל ותגד לאמה, ולא לאביה. רש"י שם במקום אומר שאישה דרכה לרוץ לאמא שלה, ספר לאמא. ופה לא, הוא גם לאמא וגם לאבא, גם לאבא וגם לאמא. למה זה כל כך חשוב לו? לשתף את שני ההורים שלו בבשורה המשמחת שהוא הולך לספר להם. אז הוא ככה נושם עמוק, והוא הולך עכשיו להגיד להם את בשורת חייהם. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויומר. אישה ראיתי. אומרת אמו, הילד שלי גדל כל כך. כבר אין לי כוח שהיא תטפל בך. איזה יופי. בשורה משמחת. ככה היא חושבת לה בלב, אולי אפילו אומרת את מה שאמרתי לכם עכשיו, ואז הוא זורק את המילה בתמנתה. פרצוף של אבא ואמא מתחילים להחליף מבטים אחד לשני, נכון? מחליפים מבט, רגע. תמנתה. עיר פלישתית. אבל לא יכול להיות שיש יהודיות בניו יורק. עיר פלישתית ניו יורק, אבל יש שם יהודיות. בעזה אני חושב שאין, אבל... ניו יורק יש מן הסתם כמה. נשארו כמה יהודיות. אז יכול להיות שבכלל היא יהודיה, אז מה... לא נורא, רגע, לא לקפוץ. נכון? אז אבא אומר לאמא, רגע, רגע, לא, עד התפרצי, עוד שנייה. ואז הוא אומר את המשפט הבא, אתה רואה איך הוא נושם אוויר? ממשפט למילה למילה. אישה ראיתי. בתמנתה, מבנות פלישתים. פה כבר אין כבר אפשרויות. מבנות פלישתים. ואתה, עכשיו, ממש עכשיו, לא עוד שבועיים, עכשיו, ילד שנותן הוראות לאבא אמא, ואתה, קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו, לך לעזאזל. זה לא יאומן. הילד אומר להורים שלו, מה לעשות? בן יחיד. נכון? ואבא ואמא מחליפים מבטי עיניים. ועכשיו תראו מה קורה פה. ויאמר לו אביו. אבא שלו רוצה להתחיל את זה. אתם יודעים איך זה שבא ילד הביתה, ואומר, אבא אמא, אני רוצה לדבר איתכם. האמא במטבח שם שוטפת כלים, האבא יושב בסלון קורא עיתון, והילד רוצה לדבר. אז האבא מוריד את העיתון ככה, כן, מה אתה אומר? ומחזיר את העיתון חזרה. אבא, אני רוצה שתקנה לי אופנוע. אבא מוריד את העיתון. אבא רוצה להתחיל להגיד איזה משהו, ואז האישה צורקת מהמטבח. בשום פנים ואופן! אז האבא פונה לאמא, אומר לה, תני לי לדבר עם הילד, מה את מתערבת? אני עכשיו מתחיל לדבר איתו, תני לי לדבר, למה את צועקת? תני לי לדבר איתו. אבא מתחיל להגיד איזה משפט, האמא צועקת באמצע. זה מה שקורה פה. ויאמר לו אביו. אביו נושם עמוק, רוצה להתחיל להסביר לו משהו על החיים. קצת לספר לו מי הוא, מה הוא, כאילו, מה אתה הולך להתחתן עם בת פלישתית, אתה נפלת על הראש? הוא לא מספיק להגיד משפט, האבא רק נושם, אתה רואה את התשובה לשאלתך? האבא רק נושם כדי להגיד, ויאמר לו אביו, ואז האמא צועקת מהמטבח. הם מבנות אחריך! ומתעלפת. איך אני יודע שהיא מתעלפת? הוא לא עונה לה אחר כך. הוא לא מדבר איתה יותר. גם היא לא התעלפה, הוא לא ידבר איתה. תכף תבינו למה. ואז האבא אומר, ובכל עמי, ובכל עמי, מה זה כל עמי? שבט דן. תשימו לב איך מנוח מתייחס לשבט שלו. למה היא אומרת בבנות אחריך? כי היא... הצלל פוני, אחותם. היא משבט יהודה, בבנות אחיך. מה זה בנות אחיך? האחים שלך. פה אחים שלך, לא? תכף תבינו למה הוא לא עונה לאמא שלו. ובכל עמי, שבט דן זה עם אחר. מה אתה הולך פלישתית? יש עם, אם אתה כבר רוצה מישהי לא מעם ישראל, לא אשכנזיה, אז יש אתיופים שם בצפון, אפשר לקחת גם מהם. זאת אומרת, הוא מתייחס לשבט שלו, תראו את המצב. ששמשון נולד לתוכו. איזה הורים מיוחדים יש לו? אבא משבט דן ואמא משבט יהודה. ולמה הוא לא עונה לאמו? כי מה הוא צריך להגיד לה? אמא, אין פה אחים. הם לא אחים שלי. כי מהרגע שהילד הזה נולד, מה שהאבא ואמא חששו מאוד מפני הבשורה הטובה שיוולד להם ילד, אכן התממש. אנשים התחילו לדבר מאחורי גבו, להגיד, ראיתם את המנוח הזה? התחיל פה להשריץ. מה קורה פה? איזה ילד יש פה? ומתחילים להתעסק איתו. אז הוא נהיה ילד בודד, כזה משוטט, הטבילה למה משוטט. אין מורה שיכול עליו, וגם אולי אין מורה שרוצה ללמד אותו. מה פתאום? אנחנו אומרים שילך לסבא שלו שילמד אותו. רואים את קו התפר החברתי האיום והנורא. אגב, איזה עוד ספרון בתנך מספר לנו על מעמד חברתי נורא והיום. באותה תקופה, מגילת רות. נכון? תראו איזה דבר זה. טוב ביתי, שתראי, תלכי להיות בשדותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. למה שיפגעו בה? מה שהיא זרה? תראו את המצב החברתי של עם ישראל? בעדינות ככה. על הצד, ככה מספרים, שלא יפגעו בך. ואת הנערים ציוויתי לבלתי נוגעך. צריכים לצוות הנערים, לא לגוע בה. כאילו מה, עולה על הדעת שיגעו בה? אם צריך צוות, כנראה שכן. מצב לא פשוט. עצם הסיבה שבכלל נעמי עזבה את בית לחם, למס מראו חסד, הם ברחו בשעת רעב, בשנת רעב, רואים את המצב החברתי. הלא, לא סימפתי, עד כדי כך שחזל אומרים שכשבועז מגיע לשדה ומברך את את העובדים שלו, הוא אומר להם השם עמכם, ואמרו, יברכך השם. אומרים חזל, יש גבול למה שאפשר להגיד לבן אדם, סגירים עליו את שם השם, על בן אדם. אז אומרים חזל, עת לעשות לשם הפרו תורתך. רואה בועז שהדור פרוץ במייחסים שבן אדם לחברו, לא מתייחסים יפה אחד לשני, אז הוא גוזר גזרה לברך את חברו בשם. אתה רואה בן אדם ישראלי, אתה כמו רואה ספר תורה שצריך לברך עליו. תיקון גדול מאוד, תיקון גדול. גם פה, אותו דבר, שמשון משקף פה להורים שלו את המצב, או לנו, הקורא התמים, שמתחיל ככה לחפור ולראות מה מתרחש פה, את החתך הקלוקל של מה שקורה בחברה הישראלית. שבט דן, בעיני שבט יהודה, לא נחשב. אין לו פה אחים. אף אחד גם לא התחתן איתו. מישהו הזכיר את זה קודם, שאולי הוא התחתן עם הפלישתיות, כי אין לו מי שהתחתן איתו. ואמרתי, אל תמהר, חכה עם זה עוד. והנה, עכשיו אתה מבין למה. זה הרבה יותר חזק מזה. זה ממש קיצוני. הוא אומר לאבא שלו, עונה לו בצורה נחרצת, והם מתחילים להבין, כנראה שגם משהו במבט שלו כנראה עושה את זה, והם הרי רואים, הם נבהלו לפני שהוא נולד, והם כנראה גם נבהלים כשהוא כבר קיים, משהו באמת קשה איתו, כי אתה הולך לקחת אישה מבנות פלישתים, ואבא שלו אומר לו, ויאמר לו אביו ואמו, הם בבנות אחיך, ובכל עמי, הנה אומר האבא, אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים, ויאמר שמשון לאל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. וכנראה שהעיניים שלו מנצנצות. קשה לעמוד מול העיניים של שמשון. זוכרים גם מה קרה בסוף לעיניים שלו? כן, זוכרים מה קרה. הפסיקו לנצנץ. או נגנזו לזמן אחר. נגנזו לזמן אחר. מה? כן. יפה מאוד. שאלה מצוינת. נכון? אני הייתי אבא שלו. הייתי אומר לו, תשמע חמודי. אם אתה רוצה להתחתן עם מישהי שזה לא לרוחנו, אז במקרה הטוב תזמין אותי לחתונה, אני אראה אם לא זה מתאים לי, אני אבוא. נכון? ואז הילד אומר, טוב רבה ואמא יקרים, אתם לא רוצים שאני אתחתן איתה, אל תבואו לחתונה. גיבור גדול, נכון? ככה זה ילדים. זה לא פשוט, הוא מתעקש, הוא גם מצליח, שהם ייקחו אותה. לא זו אף זאת, אתם יודעים? הוא לא סתם דורך להם על הרגל, הוא כנראה גם אדם יחסית גדול, שאם הוא דורך למישהו על הרגל, אז זה קצת כואב. הוא גם מסובב, ככה, ככה, כמו שמחווים סיגריה. הוא אומר להם, לא רק שאני מתחתן איתה, אתם שניכם לוקחים לי אותה. מכם אני רוצה אותה, במתנה. ערוזה יפה, כמו שצריך. לפי הכללים. מאוד מוזר, למה? למה להתעלל באנשים זקנים? והנה עכשיו הוא מתחיל ללכת לעשות, הם עושים את זה. עכשיו למה הם עושים את זה? בואו נראה אם את השיקול החינוכי שלכם, כמה אתם... מאמר הדור, זוכרים מאמר הדור של הרב קוק? כדאי לקרוא אותו, מאמר חשוב ביותר. ומלווה את מאמר הדור, סדרת אגרות שהרב קוק כותב לרב בשם הרב מילשטיין, שהיה רב באירופה, שכל הבנים שלו, עוד הם כל, אבל בנים שלו, נהיו קומוניסטים, כמובן חילונים גמורים, קומוניסטים, והוא ברוב יאושו מתכתב עם הרב קוק, שואל אותו מה לעשות, ואז הרב קוק כותב לו מאמר דור פרטי, לבנים שלו. מה שהוא אומר במאמר הדור, זה ממש ליקוטים של מאמר הדור, מסביר לו בקצרה למה הדור הזה שונה מכל הדורות וכן הלאה, ואיך להתנהג עם הבנים שלו, מאוד מעניין. תקראו פשוט באגרות, הראיה ב', יש שם מפתחות, הרב מילשטיין, נדמה לי שזה לא עובר את אגרות ג' כבר, זה לא גולש לשם, הוא הפסיק להתכתב איתו בסוף אגרות ב', והוא כותב, תלכו הרב מילשטיין, תראו, תוציאו את כל האגרות, פשוט עברו איגרת איגרת, תקראו, זה מדהים. איך לחנך ילדים סוררים, איך להתייחס לילד שסורר. ממש הדרכה אישית מרב אל רב. וזה מדהים, כי כמה שהרב קוק באמת מבין לנפשו, כאילו זה קושי לא יתואר, שזה אצלך בבית. הוא רב גדול ונחשב. וכנראה שזה הסיבה שהם הולכים אחריו. כי הם מבינים את מה שהרב קוק מסביר לרב מילשטיין, שכדאי לעשות משהו. בוא נלך איתו, אולי נוכל להציל משהו. או לשכנע אותו. ואז מגיע הסיפור, מי מתערב באמצע העלילה? מר אריה. מי הזמין אותך לפה? מה הוא קופץ? הולך שמשון עם ההורים שלו, ואיתם הוא קופץ עליו אריה. כפיר. אני תמיד אומר, איזה סרט נהיה פה. הרי אתם יודעים איך לוויים, לוויה מגלפת את הגורים שלה לצוד? זה מאוד מעניין לראות את זה. בדיוק, בהתחלה היא מביאה להם את האוכל, הם קטנים, אין להם ברירה, צריכים להביא להם. אבל לאט לאט היא מביאה אותו ברמות שהגור נוגע בטרף, אז הטרף ככה עוד נותן איזה בעיטה. והגור ככה מתעלף, ברגע הראשון שהוא רואה שהאוכל פתאום זז לו בצלחת. ואיך, פיוריה, זה לא קשר, זה זז, זה לא שחוט. מי נתן הכשר לחזיר בר הזה? ולאט לאט ככה הוא משדרג את עצמו, ובסוף יש לו מה שנקרא סולו. הסרטים של נשאל הגיאוגרפיקס רואים את זה, כשהכפירים רעבים משחררים לטרף, ההורים לא מביאים להם יותר, והם צריכים לצאת לסולו. ממש, זה מדהים לראות את זה, וכמה פספוסים יש להם, וכמה הכפיר הדביל הזה הלך סולו פעם ראשונה לצוד צייד, לא מצא לו את מי לתפוס, תפוס ארנבת, תפוס איזה חזיר בר, תפוס איזה חוגלה, מה אתה קופץ על שמשון? נפלת על השכל. דווקא פה אתה הולך, ושמשון משסע אותו כשסע הגדי. הוא התחיל, נכון? אז מה הסיפור הזה? מה הולך פה? מה הולך פה? אגב, לפני שניכנס לעומק של הסיפור, אני מקווה שיש לי פה תחת ידי קטע נפלא, ונראה אם אני אמצא את זה. לא בטוח שזה ישנו, אני כבר מודיע מראש, אם לא נביא שבוע הבא. לא, כנראה שאין לי איזה פה. לצערי, בוא נראה. לא, לא. על גלי רזיה, ספר בשם גלי רזיה, של אחד, נזכרתי בגלל הכפיר, גורי הארי. אחד מגורי הארי. לא, אני חושב שאין לי את זה כאן, אני צריך להביא לכם את זה בפעם הבאה. להקריא לכם. לא. שהוא מציב שם שאלות מדהימות. רק לקרוא את הנוסח של השאלות שלו, זה כבר עושה... מה זה פה? כן, יש לי את זה. יש? לא להתייאש. ואתה אפרש, קודם כל שקראתי ספר שנקרא גלי רזיה, מגלי סוד, של אחד רבי אברהם מתלמידי הארי. ואתה אפרש עניין מנוח. מה רומז ביאתו לעולם? הכוונה מנוח, הכוונה בן מנוח, שמשון. מה רומז ביאתו לעולם ושירתו? בהמשך הוא עוד ישיר שירה, אחרי שיערוג את הפלישתים, עוד יש לו זמן לשיר. שלא ראינו שום תועלת, לא מגבורתו ולא מנזירותו, אלא הכל היה הבל וריק וחידות ובלתי תועלת לאומה הישראלית. זאת שאלה לעניין. אתם יודעים לשאול שאלות? מי שחשב שעד היום הוא שאל שאלות בתנך, הנה לא שהוא לא שאל. איזה עוצמה של שאלה. ולפי שיטתנו אנחנו, שאנחנו לומדי פשט, הוא אגב כל כך נבהל מהפשט, שהוא לא הלך לפשט, הוא הלך ישר לסוד, לרמז. ואנחנו לא נבהלים מהפשט, זה התפקיד שלנו, עומק פשוטו של מקרא. ושאלה כזאת מלמדת אותנו, אם הוא כל כך לא מובן, ומה התועלת שלו, הווה אומר, שיא השיאים. שיא השיאים אשר לספר שופטים הגענו זה עתה. הכי לא מובן והכי מסופר, מישהו הזכיר קודם, שמספרים עליו, וואו, תופס נפח אדיר. חשוב ביותר. מה חשיבותו? בפשט. מה חשיבותו בפשט? כן. אריה. לדבש. יפה מאוד. שני הדברים האלה הוא מסתיר מהם. יפה, אז בואו נמשיך לקרוא קצת שאלות. אני מדלג, בוא נקרא, לא קורא את כל הקטע. ולא מצאנו מתולדות שמשון שום תועלת לאומה הישראלית. עוד פעם הוא חוזר על אותה שאלה. אלא ההפך. בזמן שהיה בעולם, נתרבו הקטטות בישראל עם הפלישתים. הוא רק גורם לחרחורי ריב. מקשה עלינו את החיים. כי מקדמה דנה היו הפלישתים בשלום עם ישראל. עוד שלום כזה. היום ונורא. מזמן אברהם אבינו, עליו השלום. שנשבע עם אבי מלך, שבל אם תשקור לי לניני ולכדי, ודבר כזה הוא תמה. וכו וכו וכו. ועוד, שרדף אחרי נשים נוחיות. מה זה? זה נזיר זה? רודף אחרי נשים נוחיות? כל ימיו, עד שהסכימו בני יהודה לאוסרו, כדי למסור אותו ביד פלישתים, בסיף סלע איתן. הוא אפילו הסכים, רק אתם אל תפגעו בי. הוא לא מציין פה שהם היו מוכנים גם להרוג אותו במו ידיהם. רק הוא אמר להם, בתנאי שאתם לא פוגעים בי אתם. ואחר כך הם ברחו מי שברח, הגומל החייבים טובות שגמלנו כל טוב שלא נגענו בו. וראו מה מסוגל לעשות, והצגה חיה, עד עכשיו הם לא ממש ראו שמשון. רק שמעו סיפורים. ולמה היה צריך מבשר ומלאך בתולדה שלו? ולמה בא מלאך לבשר אליה ולא אליו? חלק מהשאלות כבר ענינו. כל אלו הסיפורים, למה נכתבו ברוח הקודש? ובוודאי שצריך לומר שלא לחינם נכתבו, ועוד עניין, הנה כאן הזכרתי בגור אריה הזה, גור הארי שכותב, ועוד בעניין הכפיר, כפיר האריות אשר שיסה, ועניין נתת הדבורים בגבייה, בגביית האריה ודבש, מה אכפת לן לידע אותם? מה זה חשוב? אתה רואה איזה שאלות אדירות בשיטת לימוד תנך. רק לא לברוח לסוד, לא לברוח לרז מהר מדי ולא לרמזים, אלא בוא באמת נראה את זה בפשט. מה זה בפשט? מה בא ללמדנו? מה בא לספר לנו פה? מה רוצה התנך להשמיע לנו? ואין שום דבר נעלם ממנו ואפילו שנראה זר לעינינו, שנזיר אלוקים יהיה רודף אחרי נשים נוכריות, ואפילו שיש אומרים שאנשים שלקח שמשון גירם וכן הלאה, ועוד אביא קצת פירושים על אלו הקושיות כפי קוצר דעתי. אולי התיישבו בעיני רואיהם, והכל תלוי בשכל המעיין, אם יכול לסובלם. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, לא כל מוחה סביל דע. לא כל מוח יכול לתפוס. הוא אומר, אפילו מה שהוא הולך לפרש על הזוהר והסוד, הוא יגיד פה עניינים של גלגולי נשמות, לא ניכנס לזה. לא כל מוח יכול לסבול את זה, ואני אומר, לא כל מוח סובל את הפשט. הפשט צריך מוח גדול כדי לסובלו, כדי להגיע אליו, לשמוע אותו. הרי לא סתם סיפרו לנו את הסיפור הזה. ואם אתה, גור אריה, גור ארי כזה, חושב בשאלות כאלה קשות, שזה לא נצרח, אז זה הכי נצרח. כי אחרת למה שמואל כתב את זה? השאלה דווקא מחדדת את הצורך לספר את הסיפור. ולכן הוא אומר גם, לא מצינו ששום אחד מהם, מנוח ואשתו, או אביו או אמו, ולא התפללו בעד ישראל, וכו 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 וכו. למרות ששמשון, האם הוא בעד ישראל או נגד ישראל, מי זה שמשון? את החידה הזאת אנחנו נשתדל לפתור בפעם הבאה. לילה טוב לכולם.